אנחנו אוחזים בשבת תחת עמוד א'. אנחנו דיברנו שבחזל שיערו שה... איך קוראים זה? ההיפטנוס?
פיתגורס.
מה?
פיתגורס.
ההיפטנוס, הצלע הארוך. הקוטר, היתר. כן? אז היתר של משולש של 4 על 4 הוא הקוטר של העיגול שמקיף מרובע של 4 על 4. עד פה אנחנו יחד?
כן.
אוקיי. אז ה...
איזה גודל זה בערך?
1, 2, 3, 4 על 4, שזה הקוטר יהיה קצת יותר. אז זה יהיה בערך חבית כזו רחבה. כן. כן. זה לא כל כך גדול. כוורת זה כוורת ששייך להיות. גובה 10 טפחים.
למה כמו זה
כוורת? כי זה באמת כוורת. מקום של דבורים. אז יש כוורות, כן, אז יש כוורת גדולה, יש כוורת קטנה, אבל יש לנו פה כוורת. שהיא זרה כוורת לרשות הרבים. זרה כוורת לרשות הרבים. גבוהה י' ואינה רחבה ו'. אז עכשיו, 4 כפול 7 חומשים זה בעצם 5 ו-3 חומשים. זה בעצם הקוטר של המשולש הזה שהוא 4 על 4. במתמטיקה של חז"ל. אנחנו אומרים שזה 4 כפול 3, 2, אבל זה בעצם יצא 5 ו-3 חומשים. אז אביי מעגל את המספר שלו לחומרה. הוא אומר, אני רוצה שיהיה לי מרובע של 4 על 4, אז אני צריך קוטר של 6. הוא מעגל לחומרה. בעצם אני לא צריך קוטר של 6, אני צריך קוטר של 5 ו-3 חומשים. והנה חינמי, אם יהיה לי קוטר של 5 ו-3 חומשים, לא עברתי איסור דאורייתא, אבל כשאביי נותן לי הגדרה, אז הוא נותן לי הגדרה שהיא לחומרה שהיא יותר מוגדרת. אמר אביי, זה רק כוורת לרשות הרבים. גבוהה י' ואינה רחבה ו', חייב. רחבה ו', פטור.
זה איסור דאורייתא?
דאורייתא, חייב זה חייב קורבן.
איך הוא יכול להגיד?
לכול, לחומרה.
בדאורייתא הוא מחמיר.
בדאורייתא הוא מחמיר. הוא אומר לך, אתה צריך מינימום 6, כשבעצם אתה צריך מינימום זה כדי שלא תהיה חייב. אז הוא... רב אמר, אפילו אינה רחבה וב פטור, מה הייתה אימה? אי אפשר לקומיות שקנה שלא יעלו למעלה מעשרה. הכוורת, אז היא בעצם עשויה מקנים שקלעו אותם, ובשפת הכוורת, אז זה לא קו ישר. אז ממילא, אם זה גבוה 10, אם הכוורת גבוה 10, אז יש לך קומיות שקנה שעולות למעלה מעשרה, ואז ממילא נוצר מצב שזה לא כולו נח ברשות הרבים, אלא זה נח חלקו ברשות הרבים, חלקו במקום פטור. אתה זרקת את הכוורת, כשהיא נחה, חלק ממנה עדיין במקום פטור. אז בגלל זה, מעל 10 טפחים ברשות הרבים זה מקום פטור. אז בגלל זה רב אומר, אני לא צריך את זה כדי לפתור אותו, כי ברגע שזה גבוה 10 טפחים, אי אפשר לקרומיות שקנה, שלא יעלו למעלה מעשרה. כפאה על פיה. מה קורה אם הוא הופך את הכוורת? עכשיו, ייווצר מצב שהכוורת, כשהיא לקראת נחיתה, כשהיא 2.5 טפחים מהקרקע, אני כבר מחשיב אותה כאילו היא נחתה. אני מחשיב אותה מכוח לבוד, אני עושה כאילו היא כבר מחוברת לקרקע. כאילו היא כבר נחה. אנחנו דיברנו שכמו שהקרקע עד 3 טפחים, התורה מחשיבה שזה כאילו הכל מחובר. אז גם בקרקע רשות הרבים, אם יש עלייה של 2 טפחים, ירידה של 2 טפחים, זה לא מעניין די. עד 3 טפחים, אני מחשיב את זה הכל תפל לרשות הרבים. זה הכל כאילו אותו שטח. אז אותו דבר פה. אם אני אהפוך את החבית על פניה. כשהחבית באה לנחות, אז בוא נאמר, החבית היא גבוהה 9 טפחים. אז כשהיא מגיעה 2 טפחים סמוך לקרקע, אז זה 11. אז יפה, אז זה נחשב שהיא נחתה, וחלק ממנה עדיין לא נחת ברשות הרבים. אז בגלל זה אנחנו אומרים ככה, כפאה על פיה, אם הוא הפך את החבית על פיה, שיבה הוא משהו חייב. שיבה הוא מחצה פטור. אם הגובה שלה זה שיבה הוא משהו, אז ברגע שזה נכנס למשהו לתוך השלושה טפחים, זה נחשב שזה מונח, אז זה כולו ברשות הרבים. כי השבע הוא בתוך העשרה, והמשהו הוא בתוך השלושה התחתונות, אז זה הכל נחשב מונח ברשות הרבים. אתם איתי? כן? אוקיי, יש לי, בוא נסתכל על זה, כאילו הקו האפור זה הקו פה למטה, זה הקרקע. זה הרצפה, והקו הזה הוא הקו שמסמן שלושה טפחים. עכשיו, בוא נאמר הכוורת שלי היא שבע ומחצה. רשות הרבים מגיע עד פה, עד 10 טפחים. אוקיי, עכשיו, שזה מגיע לתוך שלושה, אני מחשיב את זה כאילו זה נח, אני עושה כאילו לבוד. אז נוצר מצב שאם זה מספיק גבוה, שכשזה נכנס לתוך האוויר של שלושה, זה עדיין מעל 10 טפחים, אז מעל 10 טפחים, אז זה נחשב שבאותו רגע זה נח, ועדיין חלק ממנו במקום פטור, אז הוא לא חייב על זה.
לא חייב.
הוא לא חייב, כי אם הוא הופך, אחר כך זה ייפול, אבל זה, יש לו שנייה, יש לו שנייה שזה נחשב מונח.
מה זה עוזר לו?
כי אז העקירה שלו היה לה הנחה, זה שאחר כך יהיה הנחה אחרת, אתה צודק. אבל על העקירה שלו הוא זרק, כשזה מגיע לתוך השטח הזה, אז זה נחשב מונח.
מה השנייה הזאת?
זה נחשב מבחינה הלכתית לאותו רגע שזה נח. אי, אחר כך זה ינוח לגמרי ברשות הרבים, נכון, אבל זה כאילו הנחה שנייה. מבחינתו, מבחינה הלכתית, ברגע שזה נכנס לתוך האוויר של שלושה טפחים, זה כאילו זה מונח. ואז אני מסתכל, האם חלק מהחבית מעל 10 טפחים, אז זה נחשב שזה מונח, וחלקו לא היה ברשות הרבים, אז הוא לא חייב על זה.
ואם זה היה ככה בעקום?
צודק, אז זה לא יועיל לו. אין איך אינם, זו הערה נכונה.
עוד פעם, מה העניין של ההפיכה, אבל מה זה להפוך?
או, אז כשאני הופך את זה, אז זה נחשב כאילו יש לו מחיצות שאני יכול לומר לבוד. כשיש לו קרקע, כשיש לי חבית כזו, אז אין לי למה לעשות לבוד. אני זורק את החבית והיא נחה, אני לא אעשה לבוד כלפי הקרקע כשיש לי רצפה לחבית, אבל אם אני הופך את החבית, אז זה כאילו יש, אין לי רצפה, אז יש לי מחיצות שיכולות להמשיך, אני יכול להחשיב אותם כאילו הם המשיכו סמוך לקרקע. לבוד אני אומר בנוגע למחיצה. אז אם אני הופך את... יש לי כוורת. יש לנו כוס ריקה, כן. יש לי כוורת. אז הדפנות של הכוורת נחשבות כמחיצה. זה שהן נחשבות כמחיצה לא מועיל לי אם זרקתי את הכוורת ופיה כלפי מעלה והתחתית הוא מלמטה. אבל אם אני הופך את הכוורת, אז יש לי מחיצות פה.
למה אתה קורא
את
זה מחיצה?
כי זה מתחם את השטח של הכוורת. הדפנות שלו נחשבות מחיצות. אז אם אני זורק את זה וזה מגיע סמוך לקרקע, זה שבעה ומשהו, אז באותו רגע שזה נכנס לתוך שלושה טפחים, אני אומר לבוד על המחיצות, וזה כאילו זה מונח. ואז אני מסתכל פה כלפי מעלה. זה היה צריך להיות שבעה ומשהו, כי המשהו הזה צריך להיכנס לתוך שלושה, אז זה לא יהיה לי כלום, כי עדיין השבעה טפחים הם בתוך עשרה. אבל אם זה שבעה ושני משהויים, אז כשזה נכנס משהו לתוך אוויר שלושה טווחים, הוא כבר נחשב מונח, ואז היה משהו שעוד היה בתוך למעלה מעשרה טווחים באוויר פטור, מקום פטור, ואז הוא פטור.
אבל אם היית הופך את זה ככה, אז זה לא משנה אם אתה נכנס.
אם היית הופך ככה, לא היית הופך את זה
עצמה? זה לא משנה, זה רק עד שזה נוגע.
אז הוא היה חייב, כי אני לא אומר לבוד, אני אומר לבוד בשביל מחיצות. בואו תראו את זה בלשון רשי עכשיו, כי אתם שואלים שאלה טובה. שיבה הוא משהו, רש"י השורה הרחבה השלישית, שיבה הוא משהו חייב. אם גבוהה שיבה הוא משהו עדיין חייב, וכל שכן פחותה מכן, אלא אפילו גבוהה שיבה הוא משהו דיקה למימר, הועילו מחיצותיה למטה, הדפנות של הכלים כלפי מטה. וקיים לנה לך למשה מסיני, דרמינן לבוד, אפילו האחי חייב.
עוד הלכה למשה
מסיני? מה?
מה זה עוד הלכה למשה מסיני?
כן. דחימדיה פחות מגימל סמוך לקרקע ואמר בין לבוד, והביא הנחה, הקטי כולה, באוויר רשות הרבימי, כי זה רק שבעה ומשהו, וחייב. אבל גבוהה שבעה ומחצה, והוא עדין לשני משהוין, פטור. דחימדיה לפחות משלושה סמוך לקרקע, אמרינן לבוד במחיצותיה, והרי כמונחת, באותו רגע זה נחשב מונח, נמצאו שוליה, למעלה מעשרה, התחתית של החבית, של הכוורת, הם מעל 10 טפחים, ואינה נוחה כולה ברשות הרבים. עכשיו הנקודה שאתם העליתם. ובשלו קפאה, שהוא לא הפך את החבית, לקה למימר לבוד, אתה לא אמרין על לבוד, אלא במחיצות. ואתה לא יכול לומר על תחתית החבית, על תחתית הכוורת לבוד. על מחיצות, אם אני הופך את זה, אז יש לי פה מחיצות, אני יכול לומר לבוד. אבל פה שיש לי תחתית הכלי, אני לא יכול לומר לבוד. אני, כשיש לי מחיצות, אני יכול לומר לבוד. זה הלכה למשם סיני, שבמחיצות אני אומר לבוד. כי זה לא, פה המחיצות.
אז אם הכוס היה בדיוק
אותו דבר, למחיצות כלפי מטה יש להם סיום בתחתית, אז אני לא אומר לבוד. במחיצות כלפי מעלה אין להם סיום, אז אני אומר לבוד. אז אתה לא תאמר לבוד. נכון. לא, כוורת שלהם, לא? אני אביא לכם תמונה.
לא, ברור שכוור זה סגור הרב.
אז רבא אמר לנו, ועכשיו ראינו את זה, את ההסבר ברש"י, שגם בלי רוחב שישה טפחים, מאחר וזה, הוא כפה את זה על פיה, וזה באמת רש"י אומר, זה בין לאביי ובין לרבא, גם אביי יסכים לזה, אז ברגע שזה יותר משבעה או משהו, אז הוא פטור, כי זה נחשב מונח, ברגע שזה נכנס לתוך האוויר, של שלושה טפחים סמוך לקרקע. אני אומר לבוד. רבשי אמר,
מה זה מילה הזאת לבוד?
אני לא יודע. אני רק מכיר את המושג מבחינת הגמרא. אני לא יודע מה פירוש מילולי של המילה לבוד. אשמח אם תבדוק, תאמר לי.
מזון לבד, יש לך שורי בית.
המילה לבוד כללית, מבחינה הלכתית, זה כאילו המקום מיליתי אותו. זאת אומרת, כשיש שטח ריק של פחות משלושה טפחים, אני מחשיב את זה כאילו הוספתי, עשיתי תוספה שם. אני חושב שפעם בדקתי, זכור לי שבאיזשהו מקום כתוב שלבוד זה הוספה. אבל תבדקו, רב אשי אמר, אפילו שבעה ומחצה חייב, הוא לא מקבל את זה שאנחנו נאמר לבוד, למה? כי מחיצות לתוכן עשויות. הוא אומר, זה לא נחשב מחיצה. כשיש לך כלי שכל הדפנות שלו זה כדי לתחזק משהו בפנים, להחזיק את הדבש בפנים, להחזיק את מה שאתה תמלא בפנים, אז אתה לא יכול לומר לי לבוד על כלי כזה. מתי זה מחיצות? זה, אז לא כתוב פה מתן, הוא רק אומר, מאחר וזה להניח בתוכו, וזה לא עשוי להפוך את זה כלפי מטה, אתה לא יכול לומר לי לבוד, כי זה לא הדרך הרגילה. זה לא נורמלי להפוך את הכלי על פניו, אז אני לא אומר לבוד, כי המחיצות לא עשויות לתשמיש כזה. זה הכיוון שרב אשי אומר. זאת אומרת, אתה לא יכול להשתמש בזה ככה, אז בגלל זה אני לא אומר לבוד. בסדר, אני לא יודע בדיוק מה ההגדרה פה, אבל זה בסדר. הלאה, אומרת הגמרא, אמרו לה, עמוד תשעה פירשות הרבים, ורבים מקטפין עליו, וזרק ונח על גביו חייב. אז נבין את אולה עוד רגע, מה הייתה אימה? פחות משלושה, אם יש לך שטח פירשות הרבים שהוא פחות משלושה טפחים, אז כולם דוחים על זה, מה זה? זה כלום. מדס דרסי לרבים. אז זה בטל לרשות הרבים, כי הרבים פשוט הולכים מעל לזה. כן? אתה תניח שם קופסה קטנה, קופסת נעליים, פחות משלושה טפחים, כולם הולכים על זה, זה לא נחשב מקום מיוחד. משלושה ועד תשעה, לא מדס דרסי לרבים, ולא כתופי מקטפי. אתה לא דורס על זה, כי יש לך שם כבר משהו חשוב. אתה שם שם הרימה של ארבעה קופסות נעליים. אז אנשים הולכים מסביב, כבר לא דוחים על זה. ומאידך גיסא אין להם שימוש בזה, לא כתוב במקטפי, אנשים בימי חז"ל לא היה להם מכוניות, אז היו כל הזמן לוקחים מסעות על הכתף, על הבהמה, אז לפעמים כשבן אדם נושא מסוי על הכתף, אז הוא צריך לסדר את זה. והוא נעזר בעמודים, בכל מיני דברים שיש לו בדרך, שהוא נשען שם, והוא מיישר את המסוי, והוא משין את המסוי עליו. וזה נקרא לכתף. לכתף זה שהוא משעין את המסוי שהוא סוחב על הכתף שלו על אותו דבר. אז משלושה עד תשעה טפחים, מצד אחד אנשים לא דוחים על זה, מצד שני אין להם שימוש בזה. אבל תשעה ודאי מכתפי נילויה. אבל תשעה טפחים, בן אדם...
הוא הולך ועוזר לו עם המסע.
הוא נשען, הוא משעין את המסע שלו עליו. ראינו את זה, אני חושב, בעמוד פה. כן.
יותר ראינו מכתפים.
לכתף, פה. פה ראינו, בדף. העמוד בית, העלנו לכתף. אז רשי פה הסביר באיזשהו מקום.
נכון כתוב לכתף.
לרשי אומר, לכתף, לתקן מסעו על כתפו. השורה הרביעית הרחבה. אז אתה לפעמים, זה שיש לך שם איזשהו עמוד שאתה יכול להיעזר בו, תוך כדי שאתה מסדר את המסוי על הכתף, זה נקרא לכתף. אז מאחר, וכשזה כבר גבוה, תשעה טפחים זה בגובה כזה, אז כשאתה נושא מסוי על הכתפים, אתה כן נשען פה. ומסדר את זה. תשעה טפחים, יש לך כבר שימוש בזה. ובגלל זה, הוא אמר לנו, העמוד הזה הוא לא כמו שאר עמודים. כשזה פחות מתשעה טפחים, אז זה סתם מפריע לך, אתה הולך מסביב, אבל זה קובע מקום לעצמו, זה לא בטל לרשות הרבים, וזה לא תשמיש רשות הרבים, אז בגלל זה, אני אומר שהשטח ההוא הוא לא רשות הרבים, כי אין לרבים שימוש בו. אבל כשזה מגיע לגובה תשעה טפחים, אז הרבים משתמשים בעמוד הזה, אז העמוד הזה אין לו עדיין עשרה טפחים שהוא יחשב רשות היחיד. הוא לא קרמלית. למה? כי אני אומר, אנשים משתמשים בו, והוא לא יהיה לא קרמלית, לא מקום פטור. לא מעניין אם הוא רחב או צר. לרבים יש שימוש בו.
אם אתה שם את התיק שלך על זה, זה יגיע מעל עשרה טפחים.
נכון, אבל הוא מונח על מקום שהוא בתוך עשרה טפחים. זאת אומרת, הנקודה פה שהוא מונח עליה בתוך הסרט. אתה אומר, אלא מה? כמו החבית. אתה צודק. אתה צודק, אתה צודק. אז אתה אומר, אם הוא יזרוק וזה ינוח, אתה צודק. זה צריך להיות שזה חפץ שהוא טפח ומטה. זו הערה נכונה. הבנת מה הוא אומר? תסביר. הוא אומר, כמו החבית, שכשאתה זורק אותה, הכברת, שאם היא מונחת מעל עשרה טפחים, אם חלקה מעל עשרה טפחים, אתה לא חייב. באותה מידה העמוד הזה, עמוד תשעה, מתי אתה חייב אם אתה מניח משהו עליו? אם אתה זורק משהו עליו, שכולו יהיה מונח בתוך אוויר רשות הרבים. זאת אומרת, זה צריך להיות חפץ שהוא פחות מטפח. טפח ומטה. עכשיו, למה אני לא בטוח אם זה נכון? כי אני מודד... אני מודד רשות הרבים מהקרקע. יכול להיות שלגבי העמוד הזה, אני מודד עוד עשרה טפחים מראש העמוד. הוא בטל לגבי רשות הרבים ומה? וממנו אני מודד את עשרה טפחים? כמו שאני מודד מהרצפה פה, ואם פה יש לי עלייה, אז אני מודד את עשרה טפחים מפה. אז אולי מעמוד אני מודד מראשו, אני לא יודע. זה הערה נכונה. כל הכבוד, שוכח. אומרת הגמרא, אמר לאביי לרב יוסף.
זה
רוחב גם? אז רשי אומר, זה לא משנה אם הוא רחב או צר. למה זה יש שימוש בו?
אז
גם אם הוא יהיה רחב, הוא לא יהיה קרמלית. גם אם הוא יהיה צר, הוא לא יהיה מקום פטור.
כמו שאמרנו, עם המקל.
מכתפין זה לא כאילו מניחים ככה?
לאו דווקא. מכתפין זה אני נעזר בו לסדר את המסוי על הכתף. זה יכול להיות שאני משין עליו. אני נשען, אני משעין את המסוי עליו.
יש לך תיק מסע, אתה שם את זה על איזה אבן ככה, ולעשות עוד.
אומרת הגמרא, אמר לי...
קבל זה נקרא?
מה?
קבל. חוט, אם אתה תולה משהו על חוט.
נחשב עמוד או לא?
אז מה?
זה נחשב כאילו טפחים?
נחשב עמוד כאילו ש...
כן.
שאלה טובה, זה גמרא בעירובין. נגיע בעזרת שם. אחרי שבת, בעזרת שם נלמד עירובין. זה גמרא מפורשת בעירובין. זה גמרא ממש דנה בשאלה שלך. מאחר ואתה מחזיק את זה בחוט מעל עשרה, וזה מונח בתוך עשרה, אז אתה יכול לנענע את האווירון שלך ברשות הרבים ככה, כי זה מחובר מעל עשרה? כן, זה, כל זה זה נידון שם. כי אז הגמרא שואלת הפוך. למה שבן אדם אי פעם יהיה חייב על טלטול ברשות הרבים? כי הוא לוקח את החפץ על הכתף מעל עשרה. אז הוא כל הזמן לא עושה את זה במקום פטור. כן? הרי, בסדר, אז הגמרא עובד לשני הכיוונים. בדיוק כמו שאתה שואל. אומרת הגמרא, אמר לה, באי לרב יוסף, גומה מהי? אמר לה, וכן בגומה... אז יש לנו פה, השאלה של הבעיה היא זה, אם יש לך חור ברשות הרבים שהוא תשעה טפחים, האם גם שם תאמר שהוא בטל לגבי רשות הרבים? אז רבי יוסף אמר לו כן. אם יש איזשהו חור ברשות הרבים, עמוק, תשעה טפחים, באמת אנשים משתמשים בו, והוא בטל לגבי רשות הרבים. רבא אמר בגומה לא. מה הייתה אימה? רבא אומר, אני לא מוכן לעשות אותו שיקול כלפי חור. כי הגומה היא תשמיש על ידי הדחק, ותשמיש על ידי הדחק לא שמי תשמיש. מאחר ולכתחיל האנשים לא משתמשים בחור כזה, זה לא נוח להשתמש. עמוד אתה יכול להשתמש. להתחיל להיכנס לחור שהוא עמוק תשעה טפחים, זה כבר תעזוב אותי. רק אם אתה ממש צריך, זה רק על ידי הדחק. זה למה שרב הסבור שזה לא בטל לגבי רשות הרבים, כי אין לזה שימוש באופן סביר. אית ורבידה במתנה לרבה. הייתה קופתו מונחת ברשות הרבים, גבוהה עשרה ורחבה ד', אין מטלטלין לא מתוכה לרשות הרבים, לא מרשות הרבים לתוכה, כי היא נחשבת רשות היחיד, היא הרי גבוהה עשרה ורחבה ד'. פחות מכן מטלטלין. וכן בגומה. אז הגמרא מבינה, מה זה וכן בגומה? מה היא לב הסיפה? לכאורה, הדיון פה זה גומה, גם בגומה, אם היא פחותה מעשרה טפחים, אתה יכול לתתן ממנה לרשות הרבים. אומרת הגמרא, לא, הרי שהווכן בגומה אומר, כמו בקופה, אם היא גבוהה עשרה ורחבה ד' אסור, כי זה רשות היחיד, וכן בגומה הולך רק על זה. ATV, שאלה הבאה. עכשיו, אנחנו נתעסק עכשיו לא רק במקרה של רבה, אלא ההמשך העמוד עכשיו יהיה דיון בהגדרה של רבה, שתשמיש על ידי הדחק, לא שמי תשמיש. עכשיו זה יהיה הנושא שלנו, ונגמר לנו הזמן, אז נעשה חזרה.